אנחנו ביום שישי לפרשת שופטים, פרק י"ט, פסוק י"ד. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, ונחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. מסביר רש"י על מה מדובר פה, מה זה נקרא לא תשיג גבול רעך. אומר רש"י, לא תשיג גבול, המילה תשיג זה לשון נסוגו אחור, פסוק שכתוב בישעיהו, נסוגו אחור, נסיגה, הולכים אחורה. מה הכוונה לא תשיג גבול רעך? אומר רש"י שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך שדה חברו, למען הרחיב את שלו. יש גבול בינו לבין חברו, אז הוא מעביר את גבול הקרקע פנימה לשטח החבר, ומילא הוא מגדיל את השטח שלו. זה אסור לעשות. שואל רש"י, למה התורה צריכה להביא את הדוגמה הזו, שאסור לבן אדם לקחת את שטח של חברו בחלוקת הקרקע, ולא כבר נאמר לא תגזול? למדנו כבר שיש איסור בתורה לא תגזול, וזה גזילה, לגזול. מה זה משנה אם גוזלים כסף, או גוזלים קרקע, או גוזלים כל דבר אחר? אז למה התורה הייתה צריכה לפרט את הדוגמה הזו של לא לגזול קרקע מחברך? מה התלמוד לומר לא תשיג? אומר רש"י, לימד על העוקר תחום חברו שעובר בשני לאווים. אדם שגוזל ממון עובר על איסור אחד, לא תגזול. אדם שעוקר את התחום של הקרקע של חברו, הוא עובר גם על לא תגזול, ויש לו עוד איסור נוסף, לא תשיג גבול רעך, זה איסור ייחודי על זה. יכול אז בחוץ לארץ, אולי גם אם מישהו עושה את העניין הזה של השגת גבול בחוץ לארץ, הוא גם יעבור על שני איסורים, גם לא תגזול וגם לא תשיג. תלמוד לומר, לכן התורה מדגישה בנחלתך אשר תנחל וגומר. האיסור הזה של לא תשיג זה איסור ייחודי לארץ ישראל. בארץ ישראל עובר בשני לאווים, בחוץ לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול. אם בחוץ לארץ אדם יעשה את העניין הזה של השגת גבול, אז הוא יעבור על איסור לא תגזול. בארץ עובר על שני איסורים. יש איסור מיוחד בנוסף ללא תגזול, שבארץ ישראל אסור להשיג את גבול רעך ולהגדיל את החלק שלך. פסוק תסבב: לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר. ברש"י, עד אחד, יש כאן קושי, לכאורה מילה אחד מיותרת, כי עד זה לשון יחיד, אז למה צריך להוסיף את המילה אחד? לא יקום עד באיש, אז אני מבין, אם אני אקח את הפסוק כמשקל, לא יקום עד באיש על פי שני עדים, אז אני מבין שעד זה אחד, למה צריך לכתוב את המילה אחד? אומר רש"י, זה בנה הב, מהביטוי הזה שכתוב פה בפרשת שופטים, זה מקור ללימוד בכל התורה כולה. שבכל התורה כולה, כשהתורה כותבת עד, והיא לא מוסיפה את המילה אחד, עד בדרך כלל זה הקבוצה, גם שניים נקראים עד. אם התורה רוצה להתכוון לאחד, היא תכתוב במפורש אחד. זה בנה אב. כל עד שבתורה, כל מקום שבתורה כתוב את המילה עד, שניים. אלא אם כן פירט לך בו אחד. לכן התורה מפרטת אחד, ללמדנו על כל המקומות כולם. מה עד אחד לא יכול לבוא לגרום? אז מדגישה התורה לכל עוון ולכל חטאת. מה זאת אומרת? עד זה לא שעד אחד בודד אין לו כוח לכלום. יש דברים שעד אחד יש לו כן כוח. למשל, כפי שנראה עוד מהדוגמה ברש"י, שעד יכול לחייב שבועה. אם יש ויכוח בין שניים אם הוא חייב לו כסף או לא חייב לו כסף, ומי שטוען שחייבים לו כסף מביא עד אחד, אז העד האחד הזה שמגיע הוא לא מספיק חזק כדי להוכיח שחייבים את הכסף, אבל מכיוון שבכל אופן יש עד אחד, אז הוא מחייב את הנתבע לפחות להישבע שבאמת הוא לא חייב. מה שהתורה אומרת שעד אחד הוא לא מועיל זה לכל עוון ולכל חטאת. עד הוא לא מועיל אחד לגרום להעניש את הבן אדם. לכל עוון ולכל חטאת פירושו לתת לו עונש, כמו שרש"י מיד אומר. לכל עוון ולכל חטאת, להיות חברו נענש על עדותו. להעניש, עד אחד הוא לא מספיק. לא עונש גוף ולא עונש ממון. אבל קמו לשבועה, אבל עד אחד יש לו מספיק כוח שהוא יכול לחייב כתוצאה מהעדות שלו שבועה את הנתבע. למשל, אמר לחברו, תן לי מנה שהלוויתיך. בא ראובן לשמעון, הוא אומר לו, תחזיר לי את 100 שקל שהלוויתי לך. אמר לו, שמעון, אין לך בידי כלום, לא היה ולא נברא. ועד אחד מעידו שיש לו, ועד אחד מעיד שבאמת הוא כן חייב לראובן, חייב להישבע לו, לפחות שבועה העד מחייב אותו. מה שתורה אומרת, כמו שאמרנו קודם, שהעד לא יכול לחייב עונש. על פי שני עדים, מה הדגש של המילה פי? יכול להיות כתוב שני עדים, לפי שני עדים, או כל ביטוי אחר. מה זה על פי שני עדים? רש"י, ולא שיכתבו עדותם באיגרת וישלחו לבית דין. אין דבר כזה שהעדים, במקום לבוא להעיד בעצמם, יכתבו את העדות שלהם בפקס וישלחו את העדות שלהם. העד חייב באופן אישי לעמוד נוכח מול בית הדין, והדיין צריך להתרשם מהעד ולחקור אותו פנים מול פנים. ודבר נוסף לומדים, ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים. אם, לכן כתוב שהדיינים, במיוחד בסנהדרין, היו צריכים להיות בקיאים בכל השפות. למה? שאם יבוא עד להעיד על מקרה מסוים, והעד מכיר רק שפה מסוימת, אז נצטרך מתרגם שיתרגם. לפעמים רק משנים את צליל הדיבור, הכל משתנה. לפעמים מתרגמים את אותו מילה, רק אמרו את זה, זה כמו שיש לה... גם תורגמן יכול לשנות, כן? יש דוגמה עתיקה לעניין הזה, שפעם תבעו יהודי לבית דין אצל גויים על זה שהוא נחשד בכך שהוא גנב סוס, והיהודי הזה ידע לדבר רק יידיש, והשופט יודע רק את השפה הרוסית, אז צריך מתרגמן. אז המתרגמן הכיר את שתי השפות, אז אומר לו, תגיד, אומרים עליך שאתה גנבת סוס? אז הוא אומר, אני גנבתי סוס? המתרגם מתרגם, הוא אומר, אני גנבתי סוס. מתרגם מילה במילה, אבל הכל משתנה, ולא יש איך זה עובד. פסוק תזיין, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. מה יהיה אם בא עד, שני עדים באים להעיד על מאורע מסוים, והם רוצים כתוצאה מהעדות לגרום עונש לנתבע, עונש ממון, עונש גוף, ומתברר שהעדים האלה הם שקרנים, הם אומרים דבר שלא היה ולא נברא. איך יכול להתברר שהעדים הללו אומרים דבר שלא היה ולא נברא? הוא מסביר רש"י, יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. מה פירוש לענות בו שרה? בא מישהו אחר ואומר דבר שאינו, הוא העיד דבר שאינו. מה זה לענות בו שרה? שהוא שר העד הזה מכל העדות הזאת. זאת אומרת, שני עדים אומרים ביום ראשון קרה כך וכך, באים שני עדים אחרים ומעידים בעדותם ששני העדים הראשונים, כל העדות שלהם, אתה יכול למחוק אותו מהפרוטוקול, להסיר אותו מסדר היום. למה? כי הם טוענים לא שהמאורע לא היה או כן היה. אומרים, הם לא יכולים להעיד על המאורע הזה. למה? כי ביום ראשון הם היו בקצה העולם השני, הם לא יודעים מה היה פה. כיצד? שאמרו להם, באו שני עדים חדשים, ומה הם אומרים על השניים הראשונים? ולא עמנו הייתם אותו היום במקום פלוני. איך אתם מעידים שביום ראשון בעיר נהריה קרה כך וכך? כי ביום ראשון היינו ביחד כל היום מהבוקר בירושלים עד הערב בירושלים, אז בכלל אין לכם מקום להעיד. כאן דרך אגב כבר אנחנו רואים דוגמה שהמילה עד, כמה זה?
שניים.
הנה כאן כתוב, כי יקום עד, היינו באו שני עדים והם באים לענות בו שרה, להסיר את העדות הראשונה לגמרי. ואז מה קורה? ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. אז צריכים בית הדין לקחת את השניים הראשונים, את השניים החדשים שעכשיו הגיעו, ולראות בעצם האם השניים החדשים עדותם נכונה. ואם עדותם של השניים החדשים מתברר שהיא נכונה, אז יוצא בעצם שהראשונים סתם באו לשקר וסתם רצו לחייב מישהו בעונש מסוים, ואז נראה בהמשך מה עונשם של אותם עדים שקרנים. ועמדו שני אנשים, מי הם שני האנשים שיעמדו לפני השופטים? אומר רש"י, האנשים, הכוונה בעידים הכתוב מדבר. כאן מדובר על העידים, אותם עידים שהם באים להעיד. מה הדגש, למה התורה קוראת להם האנשים? יכלה התורה לכתוב, ועמדו שני העידים. למה קוראת להם פה התורה באיזה כינוי חדש, האנשים? ולימד שאין עדות בנשים. מזה למדו הלכה שאישה היא פסולה לעדות. לעדות צריך גבר ולא אישה. דבר נוסף, לומדים מהמילה ועמדו, ולימד שצריכים להעיד עדותן מעומד. כשעד בא להעיד את מה שהוא אומר, הוא צריך לעמוד בעת אמירת העדות. אשר להם הריב, אומר לנו רש"י שכאילו חסר כאן אות אחת. כאילו היה כתוב כאן ועמדו שני אנשים ואשר להם הריב. בנוסף לשני העדים יעמדו גם שני הבעלי דין המקוריים שמתווכחים זה עם זה. זה מה שרש"י אומר, אשר להם הריב, מי זה? אילו בעלי הדין. למרות שזה נראה לנו כשקוראים את הפסוק בלי רש"י שזה הם רצף, שני האנשים אשר להם הריב. אומרים לו, שני האנשים זה העדים, ואשר להם הריב גם יעמדו לפני הדיינים. לפני השם, מה זאת אומרת הם עומדים לפני השם? הם עומדים סך הכל לפני דיינים בשר ודם, למה קוראים לזה שהם עומדים לפני השם? אומר רש"י, ידומה להם כאילו עומדים לפני המקום. כשעומדים ליד הדיין, כאילו עומדים לפני בורא עולם, שנאמר בקרב אלוהים משפוט. הקדוש ברוך הוא נמצא ושכינתו שורה איפה שהדייני אמת נמצאים. לכן כשעומדים לפניהם צריך לעמוד כמו שעומדים לפני המקום. אשר יהיו בימים ההם, מה התורה מדגישה בזה? יפתח בדורו כשמואל בדורו. צריך אתה לנהוג בו כבוד. בכל דור ודור, השופט והדיין שדן על פי דין תורה, זה לא משנה, אתה לא צריך למדוד ולומר, הוא לא ברמה של הגאון שהיה לפני דור או לפני 10 דורות. בכל דור יש לך את הגאון של הדור הזה, ותנהג בו כבוד כאילו שהוא היה שמואל הנביא הראשון בדורו. ככה יפתח, שהיה בתקופה מאוחרת יותר, צריך להתייחס אליו באותו צורה. ואז מה קורה כשעומדים שני העדים לפני הדיינים? אומר פסוק י"ח, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר, העד שקר ענה באחיו. מה מתברר פה? שהעדים הראשונים באמת היו שקרנים. מתברר שהשניים החדשים שהגיעו להזים, דהיינו לבטל את העדות הראשונה, מתברר שהראשונים הם לא בסדר. ודרשו השופטים היטב, אומר רש"י, איך הם דרשו? על פי המזימים אותם, דהיינו הם בודקים והם סומכים על החדשים שבאים לבטל את העדות הראשונה, שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם בדרישה וחקירה. בית דין נוהג בכל השיטות, איך 7 בדיקות וחקירות שלמדנו על זה כבר בפרשיות קודמות. והנה עד שקר, והנה עד שקר. מי זה העד שקר? גם פה שוב עוד דוגמה, מי זה עד? עד זה לא בודד, אלא זוג נקרא עד. כל מקום שנאמר עד, בשניים הכתוב מדבר, כמו שכבר רש"י אמר לנו את זה קודם בפסוק ט"ו, שיש כאן בניין אב, שמאיפה שכתוב בתורה עד, הכוונה שניים. ואז מה עושים לשניים הראשונים שהם השקרנים? אומר פסוק י"ט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת הרע מקרבך. השניים הראשונים מה רצו? לגרום נזק, עונש, למישהו שלא כדין. מה שהם רצו שיעשו לאותו אדם, בעדותם השקרנית, יעשו בעצם להם. אומר רש"י, כאשר זמם, מדייקים מזה, ולא כאשר עשה. זאת אומרת, תלוי באיזה שלב מתברר שהם שקרנים. אם כבר הספקנו להעניש בפועל את אותו נתבע, ואז באים עדים להעיד שהעדים המקוריים שקרנים, לא נעניש את השקרנים ונאמר ניתן להם גם את אותו עונש שנתנו לנתבע. אבל אם מתברר שהם שקרנים לפני שהספקנו להעניש את הנתבע, אז יענישו באותו עונש את העדים בעצמם. כאשר זמם ולא כאשר עשה. מכאן אמרו, הרגו, אם בית דין כבר הספיק להרוג את האדם שהעידו עליו שהוא עשה, נגיד, מעשה חילול שבת על פי עדים והתראה וחייב סקילה, למשל, וסקלו אותו כבר, ואחר כך התברר שהעדים שהעידו את המאורע בכלל זה שקר, אין נהרגים, אז לא יהרגו את העדים השקרנים. אבל אם לא הספיקו להרוג, אז כן יהרגו. מה ההבדל? אז אחד ההסברים שהמפרשים אומר, שבית דין, כשהוא פוסק דבר, אם הוא פוסק את זה כבר למעשה בפועל והוא ביצע, והוא בית דין טוב, הסימן שזה מה שהיה צריך לקרוא, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. יכול להיות שלא הסיבה הזו הייתה הגורמת לעונשו, אז זה היה מגיע לו בגלל סיבה אחרת, רק הקדוש ברוך הוא סיבב את העניינים. אבל אם באים מעידים לעצור את העניין ממש לפני הביצוע, אז הוא אומר, באים לעצור לפני הביצוע, סימן שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כאן מסר, שלא מגיע לו, אלא מה, אז הם היו שקרנים, אז ניתן את זה לשקרנים את אותו עונש. לעשות לאחיו, המילה לאחיו מיותרת, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות, צריך לעשות לעידים מה שהם זממו לעשות. מה זה לאחיו? מה התלמוד לומר לאחיו? לימד, אומר רשי, לימד אותנו, לימדה אותנו התורה דבר כזה, על זוממי בת כהן נשואה שאינם בשריפה אלא כמיטת הבועל שהיא בחנק, שנאמר היא באש תשרף, היא ולא בועלה. מיד אני אסביר. אם בת כהן נכשלה וזינתה עם מישהו אחר והיא נתפסה, אז העונשים שהתורה קבעה זה לבת כהן עונשה בשריפה, והשני שהיה איתה עונשו בחנק. אם באים שני עדים להעיד שהיה כזה מאורע עם בת כהן והתברר לאחר מכן שהם עדים שקרנים, עכשיו צריך להניש אותם. מה ניתן להם? הרי הם רצו לגרום פה לאישה פלונית צריפה לחינם ולאיש פלוני חנק בחינם, ועכשיו התברר שהם היו עדים שקרנים. מה נעניש אותם? ניתן להם את העונש שהיה אמור להיות לבת כהן, דיינו נגרום להם עונש בשריפה, או נגרום להם עונש בחנק? אומרת התורה, כאשר זמם לעשות לאחיו, שיש לך מצב של דילמה בין לקחת את עונש של האישה או עונש של הגבר ושניהם באותו מאורע, נעניש אותם בעונש של הגבר בחנק. לכך נאמר כאן לאחיו, כמו שכתוב כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו. דיינו, כשיש לך יהוד איש ואישה, ייקחו את העונש של האיש. אבל בכל שאר מיטות ישווה, כתוב אישה לאיש, וזוממי אישה נהרגים כזוממי איש. אם אבל הם באו להעיד על מישהי, על אישה למשל שחיללה שבת, שעונשה בסקילה, אז גם הם יענשו בסקילה. זאת אומרת, לא נאמר שמתי שהם באים להעיד על אישה אז הם פטורים, רק במקרה שיש לנו גם איש וגם אישה. אבל אם הם העידו רק על אישה, כגון שידוע שהרגה את הנפש, באו שני עדים להעיד על אישה מסוימת שרצחה או שחיללה את השבת, אז הם רצו לגרום לאישה מסוימת עונש בחינם, נהרגים במיטתה, אז ודאי שיענישו אותם. שלא מיית כאן אחותו, מה שהתורה כאן ממעטת ואומרת, שהם לא יענשו בעונש של אישה, אלא במקום שיש לקיים בהם הזמה במיטת הבועל, רק במקום שיש לנו אפשרות או להעניש אותם בעונש הגבר או להעניש אותם בעונש האישה, אז אומרת לנו התורה, תבחר את עונשו של הגבר לתת להם. אבל במקרה שיש עדות רק על האישה לבד, אז ודאי שהם יקבלו את העונש הזה. פסוק חף, והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. מראה שישמעו ויראו, מי זה מהנשארים? כל היהודים צריכים לדעת מה קרה כרגע במקרה הזה. מכאן שצריכים הכרזה, צריך להודיע ולפרסם בכל לוחות המודעות, איש פלוני ופלוני נהרגים על שהוא זמו בבית דין. כולם צריכים לדעת שפלוני ופלוני, דהיינו הזוג הזה של העדים, הענישו אותם. למה? כי התברר שהם היו עדי שקר, וזה ייתן לאחרים הרתעה לא לבוא ולהעיד עדות שקר. עד פה דיברנו מה קורה אם הם רצו לגרום מוות, אז הורגים אותם. התורה מוסיפה בפסוק כ"א, ולא תחוס עיניך נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. זאת אומרת, גם אם הם רצו לגרום למישהו אחר עניין של עונש אחר, ממון, תביעת כסף, מה שהם רצו לעשות בסופו של דבר יהיה מהם. זה מה שרש"י אומר, עין בעין, ממון, והיינו למשל אם הם העידו שראובן קטע עינו של שמעון, קטע ידו של שמעון, הוציא עינו של שמעון, ובאו לביידים, החליטו ביידים שזה נכון, ראובן קטע ידו של שמעון. מה עושים לראובן שקוטע ידו של שמעון? צריך לשלם לו כסף. יש חמישה דברים שמשלמים: נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. יש רשימת דברים. אחר כך התברר שמידי שקר, אז מי ישלם את הכנס הזה? הידי שקר. וכן שן בשן וגומר. עכשיו עוברת התורה לנושא אחר, פרק חף פסוק א', כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המהלכה מארץ מצרים. מסביר רש"י, כי תצא למלחמה. שואל רש"י, קודם כל, מה הקשר בין הפסוק הקודם, שמדובר על אדם שאמרו עליו שהורידו לו יד, שן, רגל, משהו, לבין הפסוק הבא שמדובר על מישהו שיוצא למלחמה? שני דברים לא קשורים. אז כשהתורה מסמיכה דבר לדבר, צריך למצוא מה הסיבה שהתורה החליטה לכתוב את הפסוק א' הזה ליד פסוק חף א' הקודם. מסביר רש"י, שמח הכתוב יציאת מלחמה לכאן, לומר לך שאין מחוסר איבר יוצא למלחמה. זה הכלל שחייל שהולך למלחמה, לא לוקחים אותו למלחמה אם הוא מחוסר איבר. דבר אחר, עוד דבר רוצים ללמד אותנו, לומר לך, אם עשית משפט צדק, אתה מובטח שאם תצא למלחמה אתה נוצח. מה דובר קודם? שבייתם צריכים לעשות משפט צדק. אחרי זה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, זה תלוי בזה ובזה. אם תעשה משפט צדק אז גם תצליח. וכן דוד הוא אומר, ככה דוד המלך אומר בתהילים פרק י"ט, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. כיוון שהוא עשה משפט וצדק, אז הכתוב לא יניח שהעושקים יצליחו לגרום לו נזק כלשהו. על אויביך, שאתה אומרת על אויביך, מה הפירוש? שיהיו בעיניך כאויבים. מה הפירוש? בדרך כלל שיוצאים למלחמה, נגד מי נלחמים? נגד חברים או נגד צונים? ודאי נגד צונים. המילה על אויביך מיותר בכלל. כי תצא למלחמה, אני אביד לבן שהוא יצא למלחמה על אויביו. אומרה שעל אויביך פירושו של דבר יהיו בעיניך כאויבים, אל תרחם עליהם. כי לא ירחמו עליך. אל תהיה באמצע מלחמה פתאום להחליט מה רחמנות עליהם, אתה תרחם עליהם, תיפול בידיים שלהם, הם לא ירחמו עליך. אתה צריך לדעת שהם אויבים שלך ותלך עד הסוף במלחמה. סוס ורכב, האויב לא בא עם סוס אחד ועם רכב אחד, האויב יכול להיות שהוא בא עם אלפי סוסים. אומר אבל הקדוש ברוך הוא, בעיניי חשובים כולם כסוס אחד. וכן הוא אומר, והקיטה את מדיין כאיש אחד. וכן הוא אומר, קיווה סוס פרו. אז זה שלפני הקדוש ברוך הוא זה נחשב אלפי סוסים של האויבים זה כאחד, אבל מה כתוב בתורה? וראית סוס ורכב, גם אתה תסתכל על זה כאילו שזה רק אחד. אם אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא מתייחס לזה כאחד, גם אתה תראה זה רק אחד, אל תפחד. עם רב ממך, בעיניך הוא רב, אבל בעיניי אינו רב. פסוק ב', והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. עכשיו אנחנו נלמד על שלושה הכרזות שהיו נותנים לחיילים עד שהתחילו את המלחמה בפועל. כל הכרזה היה באופן אחר. ההכרזה הראשונה נתן אותה הכהן. עוד מעט נראה איזה כהן. מתי הייתה ההכרזה הראשונה? כקרבכם אל המלחמה. מסביר רש"י, סמוך לצאתכם מן הספר, מגבול ארצכם. כשהגיעו לגבול, לפני שעזבו, יצאו מגבול המדינה מול האויב, אז באה ההכרזה הראשונה. וניגש הכהן המשוח לכך. והוא הנקרא משוח מלחמה. זאת אומרת, היה כהן, משכו אותו בשמן המשחה, והוא היה מיועד למטרה הזו, לתת את ההכרזה הזו בעת המלחמה. ודיבר אל העם בלשון הקודש. מאיפה יודעים שדיבר בלשון הקודש? הגמרא אומרת, שלומדים את זה מגזירה שווה, כתוב על משה רבינו, משה ידבר, וכאן כתוב ודיבר אל העם, כמו שאצל משה רבינו זה בלשון הקודש, גם כאן זה בלשון הקודש. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל יירח לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. מסביר רש"י את הביטויים הללו. שמע ישראל, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם, כי לכאורה מילים שמע ישראל מיותרים, היה יכול כתוב ואמר עליהם אתם קרבים, מה צריך להיכנס בו, הרי ודאי שהוא מדבר ליהודים, כן? אלא שמע ישראל מרמז לנו שתדעו לכם, אפילו אם אתם רק קוראים קריאת שמע, אתם ודאי תצליחו את המלחמה. על אויביכם, מדגיש להם את מה שגם למדנו קודם, אין אלו אחיכם שאם טיפלו בידם אינם מרחמים עליכם. אין זו כמלחמת יהודה עם ישראל. זה לא כמו שהיו במשך הדורות מלחמה בין יהודים, ואז מה קורה כשיש מלחמה בין יהודים? שנאמר להלן, להלן הכוונה בספר דברי הימים, בסוף התנ"ך כתוב, ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל. זאת אומרת, לקחו אותם בשבי, אבל הם ילבישו אותם, וילבישום, וינילאום, ויאכילום, וישקום, ויסוחום, וינעלום בחמורים לכל כושל, מי שלא היה לו כוח ללכת ברגליים, שמו אותם על החמורים, ויביום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. זה היה שם מלחמה עם מלך ישראל, פקח בן רמליהו, ביחד עם אחז מלך יהודה, שם כתוב כל הסיפור הזה. מה רואים מפה? שכשהיה בין היהודים מצב של מלחמה ולקחו לשבי, אבל ריחמו על השבויים, כי הם היו אחים. אבל פה אומר הכהן להם, אלא על אויביכם אתם הולכים. לפיכך התחזקו למלחמה, פה אל תרחמו. ארבעה ביטויים הוא אומר להם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו. מסביר רש"י ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים. ארבע פעולות שהמלכים של הגויים עושים, כנגדם אומר הכהן ארבע ביטויים. ארבע פעולות שהגויים עושים: מגיפים בתריסיהם, תריס זה המגן שאיתו יוצאים למלחמה, אז הם מגיפים, דיינו הם מקים תריס בתריס כדי להקישן זה לזה, כדי להשמיע קול שיחפזו אלו שכנגדן וינוסו. מהרעש עצמו ששומע את המתכות נוקשות זה בזה ועושה רעש גדול, זה גורם כבר פחד. דבר נוסף, ורומסין בסוסיהן ומצהילין אותם. הם גורמים שהסוסים ישמיעו קולות, וזה עצמו שומע הרבה סוסים ככה מצהילים, זה גם משמיע, מכניס איזה מורה מסוים. להשמיע קול שעתת פרסות סוסיהן. דבר שלישי, וצובחים בקולם, סתם משמיעים בגרון קולות משונים. ודבר רביעי, ותוקים בשופרות ומיני משמיעי קול, יש להם כל מיני צפצפות ושופרות. אז כנגד ארבעה דברים הללו אומר הכהן, אל ירח לבבכם מצהלת סוסים, אל תראו מאגפת התריסין, ואל תחפזו מכל הקרנות, קרנות דיינו השופרות, ואל תארצו מכל הצבחה שהם צובחים בקולם. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. עד פה זה מה שהכהן אומר לעם ישראל, וכפי שנראה עוד מעט רש"י יגיד לנו שהכהן חוזר על זה פעמיים. זה הכל ההרצאה הראשונה שהם שמעו. הסתיימה ההרצאה ראשונה שהכהן אמר, והכהן גם השמיע לעם ישראל, כן? עכשיו היה הרצאה שנייה. הרצאה שנייה זה עוד הפעם הכהן אמר פעם ראשונה, ומי שחזר על זה פעם שנייה זה השוטרים, חזרו על זה פעם שנייה. שונה מההרצאה הראשונה שהכהן אמר והכהן חזר, פה ודיברו השוטרים, שנראה זה השוטרים יחזרו את מה שהכהן אומר. מי הם השוטרים? הם היו משבט לוי. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. סליחה, אנחנו דילגנו על רש"י, על פסוק ד', נקרא פסוק ד' אמרנו שהכהן אמר כי השם אלוקיכם וגומר. מסביר רש"י ואומר, הם באים בניצחונו של בשר ודם ואתם באים בניצחונו של מקום, אתם מנצחים בכוח השם. ואז רש"י מביא דוגמה, פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מי היה סופו? נפל ונפלו עמו, ועם ישראל הלכו בניצחונו של מקום. זה מה שהוא אומר, השם אלוקיכם ההולך עמכם. הולך עמכם זה מחנה אהרון, כמו שכבר למדנו, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קום השם ויפוץ אויביך, כשאהרון הולך לפניהם וזה עוזר להם במלחמה. טוב, אז חזרנו עוד פעם לפסוק ה', שהשוטרים חוזרים על מה שהכהן אמר, כפי שקראנו, ונקרא עכשיו את רש"י על פסוקי. מה אומר, מי בנה בית חדש ולא חנכו? מה זה נקרא ולא חנכו? ולא חנכו אומר רש"י ולא דר בו. חינוך לשון התחלה. הוא לא התחיל אפילו לגור בו, בנה בית ולא הסתייע לו לגור שם. ואיש אחר יחנכנו, ודבר של אגמת נפש הזה. זה גורם אגמת נפש לבן אדם, בנית בית, לא הצלחת אפילו להיכנס, ומישהו אחר יבנה את זה. אז השוטרים חוזרים ואומרים לעם, אם יש אחד כזה שבנה בית חדש ולא הספיק לחנוך אותו, שיחזור חזרה לביתו. בהמשך נראה מה כל כך חשוב הדבר הזה, שבשביל זה צריך לחזור על המלחמה. פסוק ו: ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. מה הכוונה? אנחנו יודעים שכרם, שלוש שנים ראשונות, זה עורלה, אסור לאכול מהפרי. שנה רביעית, שלוש שנים. שנה רביעית, עלה לירושלים. אז הפירות שמעלים לירושלים בשנה הרביעית, או לפחות אם לא מעלים את הפירות לירושלים, יש אפשרות
לבדוק
בכסף. הפדיעה בכסף זה נקרא לחלל. מה פירוש? למה קוראים לזה לחלל? אתה עושה אותם חולין, כי הפירות של השנה הרביעית הם קדושים. כשאתה פודה אותם לכסף, אתה עושה אותם לחולין ואתה מלא את הכסף לירושלים. אומרים, אם יש בן אדם שנטע כרם ועברו שלוש שנים, והוא כבר סוף סוף יכול לאכול מהפרי, על ידי שהוא יחלל את זה על כסף, ולא חיללו, לא חיללו פירושו שהוא לא הספיק עדיין לעשות את הפעולה הזו. זה מה שרש"י אומר, ולא חיללו, לא פדאו בשנה הרביעית, שהפירות טעונים לאוכלם בירושלים, או לחללם בדמים ולאכול הדמים בירושלים, לאכול את מה שהוא יקנה בכסף בירושלים, והוא לא הספיק. פסוק זין: ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. פן ימות במלחמה, אומרים לנו ישוב פן ימות. מה הדגש פה? מה יהיה עם כל אחד משלושת אלה שהזכרנו כרגע את הדוגמאות? בנה בית, נטע כרם או הרס אישה? חושב בינו לבין עצמו, לא אכפת לי על הכרם, אני לא מוותר על הכרם, אני נשאר במלחמה. לא אכפת לי על הבית, אני נשאר במלחמה. אומרים לו, אם אמרים לך לחזור ואתה מחליט שאתה לא חוזר, פירושו שעברת על דברי הכהן. אומר רש"י שאם לא ישמע לדברי הכהן, כדאי הוא שימות. אתה צריך לציית בקבלת עול. אמרו לך שאם יש לך כזה מאורע, אתה חוזר, אז אתה חוזר. ואם הבן אדם לא חוזר, אז הוא כבר גרם לעצמו איזה אבון שיכול לגרום לו, האבון עצמו לא יקיע. ידוע שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. כשאדם נמצא בסכנה, אז הוא בסיכון גבוה, אז כל העוונות שלו צפים ועולים ובוחנים אם לתת לו להמשיך לחיות או לא. אז שהוא נמצא במלחמה במצב של סיכון, והוא העלה על עצמו את העוון הזה, אפילו שזה העוון היחיד שיש לו, זה עוון קל, אף על פי כן זה מספיק מסוכן, ולכן אומרים לו פן ימות. עד פה זה הרצאה מספר 2 שהכהן אמר והשוטרים חזרו. עכשיו באה הרצאה מספר 3 שהשוטרים גם אמרו והשוטרים בעצמם גם חזרו. וכל מה שזה רש"י עוד מעט יסביר. פסוק ח': ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מסביר רש"י: ויספו השוטרים. שואל רש"י, למה נאמר כאן ויספו? קודם למדנו בפסוק ה' ודיברו השוטרים. פה כתוב ויספו השוטרים. מה ההבדל בין הסגנון ודיברו לסגנון ויספו? אומר רש"י, מוסיפים זה על דברי הכהן. זה תוספת. עד פה זה דברים שהכהן אמר. ההבדל בין הרצאה ראשונה לשנייה, שראשונה הכהן אמר וחזר, והשנייה הכהן אמר ושוטר חזר. אבל זה הכל היו דברי כהן. מפה ויספו, זה דברים שהשוטרים הוסיפו ואמרו, לא כחוזרים על דברי הכהן. זה מה שרש"י אומר. מוסיפים זה על דברי הכהן, שהכהן מדבר ומשמיע מן שמע ישראל עד להושיע אתכם. הרצאה מספר 1 מהפסוק שמע ישראל עד סיום הדברים להושיע אתכם, זה הרצאה מספר 1, זה הכהן מדבר ומשמיע. ומי האיש ושני ושלישי? דיינו, פסוק ה' ו' וז', כהן מדבר ושוטר משמיע. אז זה שוב הרצאה של כהן ששוטר סך הכל חוזר עליו. וזה הרצאה שלישית, שוטר מדבר ושוטר משמיע. לכן זה נקרא ויצפו, כאן הם מוסיפים דברים שלא שמעו מפי הכהן. מה הם אמרו? מי האיש הירא ורך הלבב? שאלת השאלה לפני שרש"י מסביר, מילים כאלה היה צריך להגיד בהתחלה, כי בהתחלה אומרים אל ירח לבבכם, אז הכהן היה צריך בהרצאה הראשונה להגיד שמי שירא ורך הלבב שיעזוב. למה אומרים את זה בסוף? זה אחרי שאמרו את כל הבית, כרם, אישה, ואז אומרים מי האיש הירא ורך הלבב. אמר לנו רש"י כך, שני פירושים. הירא ורך הלבב, רבי עקיבא אומר כמשמעו, כפשוטו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי עקיבא אומר, אתה יודע מתי אומרים את ההרצאה השלישית? לא כשעומדים בגבול לפני שיצאנו. את ההרצאה השלישית אומרים שכבר יצאנו, כבר ממש מתחילים להתכונן למלחמה, מוציאים כבר את החרבות והולכים לרוץ קדימה. פה יש אנשים שעד עכשיו היו גיבורים גדולים, אבל פתאום רואים את החרב יוצאת ורואים שהעסק מתחיל להיכנס, זה מתחיל להיות אמיתי, פתאום פה הם מקבלים רתיעה, לכן באה פה ההרצאה השלישית ואומרים, מי שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, היכול להיות שעד עכשיו הוא היה גיבור גדול, אז עכשיו הגיע הזמן שיחזור חזרה. רבי יוסי הגלילי אומר פירוש אחר, הירא מעבירות שבידו. הירא ורך הלבב זה לא שהוא פוחד מהנשק, הוא פשוט פוחד שאולי העבירות שיש לו יגרמו שהוא לא יחזיק מעמד במלחמה והוא ימות, כי השטן יקטרג עליו בשעת הסכנה. ואז אומר רבי יוסי הגלילי דבר מעניין, ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואישה, לחסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם, שלא יבינו שהם בעלי עבירה, והרואה הוא חוזר אומר שמה בנה בית או נטע כרם או הרס אישה. אומר רבי יוסי הגלילי, האמת היא שהיינו צריכים לומר רק את זה, בכלל היינו צריכים לדלג על הרצאה מספר 2 של בית, כרם ואישה. אבל אם היינו אומרים רק את זה, מי שיש לו עבירות שיחזור, וייס, פתאום היינו רואים איזה קבוצה חוזרת, היו כולם אומרים, זה הקבוצה שיש להם עבירות. אז הקדימו ואמרו, מי שיש לו בית וכרם ואישה שיחזור, מי שיש לו עבירות שיחזור. ואז רואים אנשים חוזרים, מה יגידו? כנראה יש לו בית, יש לו כרם, יש לו אישה. לא יגידו יש לו עבירות. בעצם שלושת הדוגמאות הקודמים זה היה כיסוי לחסות על אלה שחוזרים באמת בגלל העבירות שבידם. פסוק האחרון, פסוק ט', והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, כשסיימו שלוש הרצאות, ומי שחזר, היה לו צ'אנס לחזור, חוזר בכל הכבוד, לא עוצרים אותו. מי שנשאר אחרי ההרצאה השלישית ואומר, אני הולך קדימה, מכאן ולאבא אין מצב לחזור. מכאן ולאבא, אם מישהו רוצה לחזור, נראה עוד מדרש מה אומר מה עושים לו. מעמידים שרי צבאות, שמעמידים זקפין, זקפים זה אנשים שעומדים, כפי שרש"י יסביר מיד מה זה זקפים, שמעמידים זקפים מלפניהם ומאחריהם, וכשילין של ברזל בידיהם, יש להם קרדום של ברזל ביד, וכל מי שרוצה לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו, יכול פשוט לקצוץ לו, לכרות לו את השוקיים. למה? כי מי שחוזר מטיל פחד בכל הצבא. מי שמתחיל לפחד, אז הוא פשוט יכול להחליש את כל המערכת. אז כשנתנו צ'אנס לחזור, תחזור. אחרי שעבר כל הצ'אנסים, אתה ממשיך, אין דבר כזה להכניס פחד. מה שמסביר זקפין, מה זה? זה בני אדם עומדים בקצה המערכה לזקוף את הנופלים ולחזקם מדברים. אלה שמתחילים להראות סימנים שהם נחלשים, צריך לתת להם עידוד. להגיד להם שובו אל המלחמה ולא תנוסו, שתחילת נפילה ניסה, מתי שהם בורחים זה תחילת הנפילה, לכן הם מחזקים אותם שלא יעזבו את המלחמה.